למד ה תיקוני זוהר, השיעורים שאנחנו בסייעתא דשמיא לומדים בתיקוני זוהר הם התיקון המרכזי שצריך לעשות בימות המשיח. חז"ל אומרים לנו שאין יותר גבוה בתקופה הזאת מאשר ללמוד תיקוני זוהר, לא זוהר אלא תיקוני זוהר, שזה בעצם 70 תיקונים על כל המציאות של הבריאה, ובעזרת השם כשנסיים את התיקונים האלה אנחנו נלמד את התיקונים של הרמח"ל, שהם בעצם הסיומת של כל ההיסטוריה. כאן אנחנו דורשים על המילה בראשית, שם נדרוש על המילה ישראל. לבטר בהתאבד עריות מניהו, לעתיד לבוא, שהתבטלו הקליפות מהספירות. אז יהה אדוני אחד ושמו אחד. מה שמונע היום את גילוי שם השם בעולם, כלומר את גילויו, את גילוי המלכות, השם של השם, לא השם עצמו, אלא השם של השם. כשאנחנו מדברים על השם, אנחנו מדברים על ספירת המלכות. כשמדברים על ספירת המלכות, מדברים על מלך. וכשמדברים על מלך, מדברים על משיח. מה שמונע בעצם את הגילוי של שם השם, זה בעצם שספירת המלכות עדיין לא גלויה. למה היא לא גלויה? בגלל שיש קליפות שמפריעות לספירות. מה זה אומר שיש קליפות? זאת אומרת שכל אלמנט בעץ הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, עד המלכות, יש בחלקים האלה מדרגות שעוטפות ומונעות את גילוי האלוהות.
בבר? בבר?
בבב קצוות, כן. ברגע שהקליפות התבטלנה, אז השם הוויה הוא נמצא פה, י' כ' ו' כ', הוא יהיה אחד, וגם שמו, כלומר רצונו, כלומר גילויו, זה הכל יהיה אחד. כלומר לא יהיה בעצם הבדל בין השורש ובין התוצאה. לכן היום אנחנו לא אומרים את השם הזה. אנחנו אומרים את השם הזה, א' ד' נ' י'. לא יכול להיות שאנחנו רואים שם אחד ואומרים שם אחר. למה זה קורה? בגלל שאנחנו לא יכולים היום לבטא את המהות בגילוי, בתוצאה. יש הפרש, וההפרש הזה הוא בעצם מכה לעולם. ורזה דה אחד, מה זה סוד האחד הזה? דהיינו אך דלת, המדרגות הללו, כן? ובכלל כל המדרגות העליונות נקראות אך, והמלכות לבדה נקראת דלת. אז האך והדלת זה אחד. אך זה תשע, תשע ספירות עליונות, דלת זה המלכות שנקראת דלה וענייה, כי אין לה מעצמה שום אור, אז היא נקראת בחינת דלת. היא נקראת בחינת דלת כמו דלת שפותחים, אז האח והדלת יהפכו להיות אחד. לכן צריך להאריך במילה אחד בשמה ישראל, ולכוון אך דלת, אחד. אך רומז על תשע ספירות של זעיר אנפין, ואות דלת רומזת על המלכות העומדת כנגד דלת ספירות, תנהי דזה, תפארת נצח הוד יסוד דזעיר אנפין. המלכות מתחילה כאן, בנצח, תפארת, כל החלק התחתון, תפארת נצח הוד יסוד, כל זה בונה בעצם את המלכות. זה כמו החצוצרות בגוף האישה. כן? עד המדרגה של הגילוי. שיהיו תמיד בייחוד אחד, ומה שאנחנו שואפים זה לשם ייחוד, קודשא בריחו ושכינתה. אז אנחנו מנסים לחבר את העולמות האלה בעולמנו. כל אחד צריך לעשות את זה בתחום שלו, בעבודה שלו, בדיבור שלו, בחיים שלו, בינו לבין עצמו, בינו לבין אשתו, בינו לבין אחיו, שכניו, בעבודתו, בלימודו, בפרנסתו. צריך כוונה אחת. הכוונה היא לגלות את השם בעולם. כל מה שאתם עושים, זה לא משנה מה. גם כשאתם הולכים לקנות רכב, אתם צריכים לכוון שם ייחוד קודשה ברכוש שכינתה, גם כשאני קונה נעליים. מי שמתרגל לעשות את הדבר הזה, הוא חי כל רגע בחייו במנגנון הזה. לא מדובר בלימוד תורה בלבד, שאתה יושב ולומד ועושה מצווה. כל החיים שלנו זה מצווה אחת גדולה. יש לנו מצווה לחיות. אסור לנו למות. מי שמת זה כבר חילול השם. אז אנחנו משתדלים לחיות כמה שיותר, ולא לחיות בגלל שאתה לא קבור בגבעת שאול או בכפר אדומים או במקום אחר חז ושלום, אלא לחיות זה להיות בחיוניות יותר גדולה. יש הבדל בין חיים לחיים. אנשים יכולים להיראות חיים ולהיות מתים בפנים, ואנחנו צריכים להיות חיים בתוך החיים. כלומר, באינטנסיביות, בסקאלה מאחד עד עשר, אנחנו צריכים להיות עשר של חיות. אדם דיכאוני חי שתיים על עשר. גם זה נקרא למות. זאת אומרת שאנחנו צריכים כל הזמן להיות בשמחה, בשלמות. ואמר ערווה דתרוויו אחר. הערווה של זון הוא אחר. כשיש גילוי עריות, כשאין חיבור בין הזכר ובין הנקבה מלכות, במקום שיהיה אח של דלת, הדלת מאבדת את השפיץ. אז זה הופך להיות במקום אחד, אחר. זה נקרא אלוהים אחרים, חד ושלום. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני. על פני מה? על פני האחד. זה לא נראה משמעותי, אבל הצ'ופצ'יק הקטן הזה משנה את הכל. זה הבדל עצום. יש מנגנון בגוף האדם שנקרא אל אחר. אדם שנמשך כעריות, יש לו כמו גוף זר בגופו שמושך אותו לאלוהים אחרים. לא תשתחווה לאל אחר, זה גם כן לא תשתמש באיברים של הגוף שלך לצורך שונה מאשר לעשות את הדבר הזה. כמובן שגם בינו לבינה, בזמן הייחוד, הכוונה היא גם כן אחד ולא אחר. הוא מפרש כי בזימנה דהסתלה קוצה מן דלת. הזוהר מפרש שבזמן שהקוץ של הדלת מסתלקת מן אחד, בעת שמסתלקת הקוץ של דלת של אחד, שהקוץ הוא יוד, כן, אותו צ'ופצ'י קטן בגג הדלת בצד ימין, זה בעצם יסוד דמלכות. המלכות, כידוע, קשורה ליסוד, קשורה אל הגבר. שורש המלכות זה באתרה של היסוד. כלומר, האישה יצאה מהגבר, כמו אצל אדם הראשון. מאיפה יצאה אישה? כי מאיש לוקח הזו. לכן יש בה חלק ממנו. או בעצם היא המשכיות שלו, התפשטות שלו. ולכן, חז ושלום, כשמסתלקת הנקודה הקטנה הזאת של היוד ממנה, מה זה אומר? זה אומר שבעצם היא כבר התפטרה ממנו, לא אכפת לה ממנו. היא שכחה שהיא באה ממנו. היא כבר לא מכבדת את בעלה. אין לה כבר את המציאות הזאת שהיא שכחה בעצם איפה היא באה. השורשים שלך, שלה, של האדם, חז ושלום הלכו. זה נקרא פגם גדול מאוד ביסוד. זה אומר שגם אנחנו, גם אם אנחנו לא נשים, אנחנו כל הזמן נקראים אישה כלפי הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו שוכחים שאנחנו באנו ממנו, ואנחנו מאבדים את היוד הזהותית של ישראל, אז חז ושלום, אנחנו בורחים מהמציאות. אנחנו שומעים היום הרבה אנשים שמתבוללים, ששוכחים את הזהות שלהם. הם חושבים שהכל טוב ויפה, וזה על תמיכה של העיתונאים. אין שום בעיה, הכל בסדר, העיקר אהבה, כן? זה הכל שקר וכזב. זה פשוט פגם ביסוד. מה קורה כשהיוד הקטנה הזאת, כשהנקודה השורשית, הזהותית הזאת נעלמת? אז השתער אחר. זה כבר לא ישראל חז ושלום, זה הופך להיות אלוהים אחרים. זה הצד האחורי של המציאות. במקום אחד נשאר אחר, שזה נקרא סיטרה אחרה.
או שר האל נשאר. אתה מורה את היוד מישראל.
של אחד.
כן, זה לא שנשאר שר אל, זה גם נכון, אבל במיוחד זה אובדן הנקודה הפנימית ביותר. אותה נקודה שורשית שנשארת, אותו פח שמן שנשאר חתום בחותמו של כהן גדול, הדבר הזה נעלם חז ושלום. והוא מתבטא באובדן זהות, בשיטות שקרובות היום לכל החלק בעם ישראל שמוכן לוותר על כל החלקים השייכים לנו, החל מארץ, מנקודות טריטוריאליות, וקלה בערכים יהודיים פנימיים. זה תמיד אותו סגנון, שימו לב, זה תמיד שייך לאותה סקאלה. מי שמרתר על משהו ממה שיש לו, ממי שהוא, אין לו גבול בסוף. זה הלך. לא סתם מי שאינו נמצא פה, הוא ב-80% במצב הזה גם. מי שכבר נמצא פה, גם הוא בסכנה. כי אין ערובה לדבר הזה. אבל מי שלא נמצא פה, זה מספרים, כן? כבר איבד 80% מכל הזהות הזאת. לכן 80% מעם ישראל נמצא כבר חז ושלום במצבים כאלה בחוץ לארץ. אנחנו כל הזמן חושבים שבמרכאות היהודים החרדים החיים בחול הם העיקר. זה 0.כלום. אל תחשבו שהם משנים משהו במספרים, בסיפור הזה. אנחנו נוטים לשכוח שיש 80% ו-90% מכל האנשים האלה שהם בכלל לא עולים בשם.
יש להם השפעה גדולה.
יש להם השפעה גדולה על מי שכבר איבד את כל הזהות שלו.
לא זה שערה. כי הם המנהיגים של הקהילות. אם נותנים להם חינוך, יכולים לעזור יותר.
זה מה שאני אומר, זה שאין אין דבר כזה. אי אפשר לחנך במקום שהוא זר. זה לא עולה ולא מוריד, שום דבר. אם זה היה מצליח, אז היה 80% של קרבה. זה לא בגלל שאתה חי בגטו, שאתה ניצל. פשוט מאוד 90% מהעם שלך כבר הלך לאיבוד, ואתה רק 10% של אנשים שדומים לך, עם זקנים ולבוש שחור. אל תחשוב שעשית משהו. אין חינוך ליהדות בחוץ לארץ. לא יכול להיות דבר כזה. ועלי תמר, עליו נאמר, וסוד אחר אל תגל. סוד הוא ביסוד. תורת הסוד היא תורת היסוד. כלומר הסוד של היוד, יסוד, יוד, סוד. זה תורת הסוד. פירושו של דבר, כללות. היסוד יש לו דאגה אחת, להגיע למלכות. ברגע שהוא איבד את הדבר הזה, אז הוא יכול לדבר על המשיח כמה שהוא ירצה, אם הוא לא במקום הנכון, בתקופה הנכונה, בתורה הנכונה, בפיתוח הנכון, הוא רחוק, במקום להיות אל אחד, הוא הופך לאל אחר, חז ושלום. שהשפע מתאסף וסתום בו, היסוד יש לו אחריות גדולה להגיע למלכות. ועל ידי גם היסוד, שחז ושלום לא מבינים את תורת הסוד, כלומר את תורת האחדות, את תורת עם ישראל בארצו, את תורת השלם, תורתה של ארץ ישראל, שאין פינה במציאות שלא מלאה בהשם יתברך, בגילויו. ולכן נוטשים את ה... מושכות של עם ישראל כאומה עצמאית. במילים אחרות, אם אנחנו נוטשים את הפוליטיקה, שזה בעצם המהלך העולמי, ששם בעצם ההיסטוריה נעשית דרך הפוליטיקה של כל האומות, ככה קוראים לזה, אז אנחנו משאירים את המושכות בידי ידיים זרות שלא מבינות כלום, של אנשים שהם רחוקים מהזהות. לכן יש אחריות לאנשי תורה להיות בפוליטיקה. הרבה פעמים שואלים מה לרבנים ולפוליטיקה. ואני עונה הפוך. אם הם לא יתפסו את המקום הזה,
אחר יש.
אז במקום אל אחד, אנחנו רק באל אחר. זה פגם ביסוד. אבל גם מי שנמצא באצטלה של תורה, זה לא מספיק שהוא שומר שבת. הוא צריך להבין את הדברים האלה. כלומר, אני לא מדבר על חזות דתית. אני מדבר על הבנה פנימית של הדבר הזה. ומי שאין לו את זה, לצערנו, אז הוא לא מקדם באמת את כל התהליכים האלה. ומה זה גורם? לסלק את הקוץ מן הדלת של אחד, ונשאר אחר. רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, היה חריף מאוד בעניין הזה שהחשיבות של ארץ ישראל בשביל עם ישראל. רבי שמעון בר יוחאי מעולם לא עזב את ארץ ישראל. כל המאבק שלו בחיים, שאתם לומדים היום בזוהר ואתם שומעים רבי שמעון, רבי שמעון, רבי שמעון, והרבה אנשים כאילו מתקרבים אליו, לא מתקרבים אפילו לצל של הגודל של הרגל שלו, של הציפורן שלו. כי הוא נלחם רק על דבר אחד, על עצמאות. רבי שמעון בר יוחאי היה לוחם לעצמאות ישראל בארצו. כל המרד של בר כוכבה, כל העניין של להקים עצמאות, מדינה, זה רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי. כמו שהרב שלו, רבי עקיבא, כולם היו עסוקים בדברים האלה. מי שגדול בתורה, עוסק בדבר אחד, בגילוי מלכותו התברך בעולם בצורה אפקטיבית, לא סתם דיבורים באוויר של תורה ושל דתיות, אלא שיהיה מלך, בשר ודם, שינהל חברה בנויה מאנשים, מציבור שלם, שינהל פוליטיקה של קודש. ואדם כזה שלא עושה את זה, הופך את האחד לאחר וגורם גלות השכינה, חס ושלום. בכל מקום שגלו ישראל, גלתה שכינה עמהם. זה לא בדיחה, זה לא צחוק, זה לא כיף שגם השכינה באה איתנו, כמו שחושבים חלק מהאנשים. אני נותן שיעורים בחול, אומרים לי, אתה יודע שהשכינה נמצאת פה? אידיוט. אתה לא מבין שבגללך היא פה? אתה חושב שזה אידיאל בשבילה? וזהו אל תגל, אל תגרום גלות השכינה. תחזיר אותה לאכסניה, תחזיר אותה לבית שלה. פתח רבי שמעון ואמר, כי מילת בראשית באה לרמוז, כי בתשרי יתברא אלמה, בתשרי נברא העולם. למרות שאנחנו מציינים את כ"ה לחודש אלול, הבריאה היא הופעתו של אדם הראשון. והופעתו של אדם הראשון הייתה בראש השנה, כלומר שישה ימים אחרי כ"ה לחודש אלול, וכיוון שהוא בעצם המרכז של כל הבריאה, ושאנחנו בעצם מחשבים את המספר של השנים לא לפי ביולוגיה עולמית, 5 מיליארד שנה, כל מיני מספרים הזויים, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי, מה שמעניין את התורה זה מגמתי, זה מתי הופיע הדמות הממונה על התיקון של העולם, על תחילת המוסר. זו הופעתו של אדם הראשון. לכן אנחנו קובעים מספר של תשע"ט היום להופעתו של האדם המוסרי בעולם, לא של הדינוזאור הראשון. כדברי רבי אליעזר במסכת ראש השנה דף י, סוף עמוד ב, חסר א' למהווה בראשית. מילת בתשרה חסרה א', כן? היה אמור להיות א' בתשרה, זה אותיות בראשית. ופה יש תשרה בלי א', החודש הזה תשרה הוא בלי א', כלומר חסר מדרגה זהותית, פנימית, אחדותית, כדי להגיע לבראשית. ומה זו האלף הזאת? דה אדם, דה יתברא בתשרה. אז האות אלף, מי משלים אותה בעצם? האדם. אדם עם אלף גדולה, בא להשלים את הבריאה, את המילה תשרה. תשרה בלי אדם, זה לא תשרה. חז"ל דורשים את המילה תשרה על השראת השכינה. דתשרה על עמה, שהשכינה שורה על עם ישראל ועל העולם, דרך עם ישראל. אבל בתנאי שהאלף פועלת, מתפקדת, כלומר האדם. אני רוצה לקרוא לכם רק קטע קטן מהמכתב האחרון של הצדיק שהתקבל מוצאי שבת הזאת. לא אקריא כמובן את הכל. הגאולה בידינו, בידינו הדבר בלבד, אומר הרב. השם רואה בשמיים שרוב העם עסוקים רק בעצמם. ואתם, בדרך התפילות והעצרות שאתם עושים, נותנים זיק של אור במעשה הזה לפני השם. ואזי זה בעצמו הדבר המזרז הגאולה מאת השם. כי הגיע הזמן של סיום הגלות, ככתוב בתורתנו. ועכשיו זה בידי האדם בלבד, פה, בארץ הקודש, לקרב או להרחיק את הגאולה. כי השם מבקש את בניו להיות כולם בלב אחד בבקשתם. ואלו התפילות שלכם נותנות את האות שיש בעולם כמה צדיקים שאכפת להם על העיכוב הזה עד כה. וזה עושה רושם בטוב לפני השם יתברך. לכן נכון להמשיך התפילות מדי פעם. ותדעו שתפילתכם עושה רושם בשמיים. ואם הייתם יודעים מה הכוח שיש בזה, מאותו ייחוד בתפילותיכם, אזי כל אחד ואחד שהיה בתפילה, היה עושה ופועל פעולה בשמיה. ותתברכו כל החברים בזאת, כי היה חסר לזמנים אלו שיצא מלב כלפי שמיה. זאת אומרת שיש כאן מגמה, בקרוב גם אנחנו ממשיכים באותה מגמה, והתפילה הבאה מתחילה כבר להתרקם מאחורי הקלעים, ואנחנו נידע בעזרת השם את הציבור. כלומר, הדבר בידינו, ולכן האדם, א', התחתון שנברא בתשרה, אומר הזוהר הקדוש, בגין דעתידה אראה לאיטלטיה, בגיני. לפי שעתידה הארץ להתכלל בשביל האדם, בגללו, בחטא של עץ הדעת. דהו זה מה שכתוב ארורה, א', ארור, האדמה בעבורך. כלומר, יש כללה שניתנה לארץ בגלל האדם. שנעשה מן האלף של אדם ארור. השתמשו באותה אלף במקום אדם, האנטיתזה של האדם זה ארור. מקולל. לכן הסתלק מן תשרה, הסתלקה אות אלף ממילת תשרה. לכן נקרא חודש תשראה או איתשרה. ככה היה צריך להיקרא החודש, אלא האלף הלכה. הוא פתח בבית, דאי ברכה. פתח הקדוש ברוך הוא את התורה באות בית, שהיא אות הראשונה של ברכה. ברכה מלשון הברכה, לשון קישור, שעל ידי שבני ישראל ילמדו את התורה, יגרמו להתברכה הרעה. אני מוסיף שכשישראל יעשו את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם, הקדוש ברוך הוא לא ציווה את אברהם ללמוד תורה, ציווה אותו לרשת את ארץ ישראל כדי להיות גוי אחד בארץ, ואז כתוב ונברחו בך כל משפחות האדמה. שתתברך הארץ בכל מיני ברכות. ולאפקה לה מן לבטיה, ועל ידי זה יוציאו את הארץ מקללתה. הברכה היא משקל, הכללה היא קלות. ולא עוד ולא רק מטעם זה אין אות א' בתשרה, אלא בגין דתשרה יהודין. חוץ מזה, חודש תשרה הוא חודש של דינים. ובבחינת הדין, כי תחילת הבריאה הייתה בדין גמור. ביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. לכן אותיות תשרה הם למפרע בסדר של תשרק. מהתו חוזרים אל כיוון האלף. קוף רשין תף. וכל למפרע הוא בחינת דין. כל פעם שאתם לוקחים מילה והופכים אותה לצד אחר, לצד השני, מהסוף אל ההתחלה, זה בעצם מורה על עניין של דין. הגאון מבילנה פיתח את הדבר הזה בסוגריים. לכן לא התקר תמן א' בתשרה, לכן לא נזכרה עוד א' במילה תשרה בחודש הזה, ואנחנו צריכים להשלים אותה על ידי זה שהאדם מתנהל כאדם במקום להיות ארור, חז ושלום, שיחזור להיות אדם. אז ארור זה דין. דלה ייתכן לאט קרבה זימנה אחרא, שאין מן הראוי להזכיר במילת תשרה את הדין פעם אחרת, כי א' היא דין, כי היא ראש תיבת ארור, ותשרה הוא גם כן דין. הדאו דכתיב זה שכתוב נר השם נשמת אדם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הנר, את הנפש ואת הרוח, אבל את הנשמה האדם קונה. ילד שנולד יש לו נפש ורוח, אין לו נשמה. הנשמה זה החינוך שלו, זה מה שהוא יקבל בחיים שלו, זה מה שהוא ירצה. לכן הפסוק אומר נר השם, הקדוש ברוך הוא מתעסק רק בנר, נותן לך את הבסיס. הנשמה זה עניין של אדם. מיכאל, אתה איתנו או עם הטלפון? כן. ונר הוא משמאל, בחינת דין. שוב חלק מהזוהר הקדוש שנעלם מאיתנו, כי לא נמצאו כל החלקים. לכן התיקון הזה, למדה נקטע, נגדע באמצע, זה מה שיש לנו היום. אז אנחנו מסיימים בזה תיקון למדה, ואנחנו עוברים מיד לתיקון למדווה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תיקון למדווה. אנחנו יודעים למה הנר הוא משמאל, כי זה החלק התחתון. החלק התחתון נקרא שמאל. נפש ורוח זה החלק התחתון. הנשמה היא החלק העליון, היא נקראת ימין. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבסיס, ואנחנו צריכים לרכוש בחיינו את הנשמה, את התוכן. שלושה שותפים באדם. כן? הקדוש ברוך הוא בעצם נותן את הנפש ואת הרוח, וההורים והאדם עצמו צריכים לרכוש את המדרגה הפנימית הנשמתית. זה החינוך האמיתי שצריך לתת לילדים.
אדם יכול לגלות את האור של השם על ידי הפעולות שלו.
נכון, זה בדיוק העניין של הרכישה. רכישה לא לקנות נשמה שאינה, כן? הכל נמצא, הכל בא נמצא, גם המשיח נמצא, גם המשיח נמצא פה, הוא בארץ ישראל. אבל אם אנחנו לא עושים את העבודה הנדרשת, אז הוא לא יכול להתגלות. גם משה רבנו היה בתקופת דור המבול, אבל הוא נשאר בפוטנציאל.
נוח.
ביסוד המים. הוא המתין. אם הדור ראוי, אז משה מתגלה. אם הדור לא ראוי, אז משה נשאר גנוז. זה ככה בחיינו. המשיח של עצמנו זה הנשמה. אני צריך לגלות את המשיח של יואל. המשיח של יואל זה הנשמה שלו. אם אני מסתפק בנפש וברוח ולא מגלה את החלקים העליונים, את הנשמה, את החיה ואת היחידה. אז לא גיליתי את המשיח של עצמי. אז לא נגאלתי. בתיקון למד וב,
כולם נמצאים כשאנחנו נולדים בנר.
כן.
זה הבסיס.
נר השם. זה גלוי, זה דבר גלוי. הנשמה היא גנוזה והיא צריכה, היא דורשת גילוי, היא דורשת מימוש.
נפש, איכשהו אני מבינה, אבל רוח זה משהו שהוא לא...
נכון, אבל בתוך הנפש עצמה זה הרוח של הנפש. זה לא רוח לבדה. זה החלקים הבסיסיים ביותר. זכה, נותנים לו רוח. זכה עוד יותר, נותנים לו נשמה. כלומר, מה זה נותנים לו? הוא מגלה. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ירד לראות מה עשו בני האדם כשהם בנו את מגדל בבל. מה זה הקדוש ברוך הוא ירד? התגלה. כן? פתח רבי שמעון ואמר בראשית, דה אי הוא שבת בראשית. במילה בראשית, גנוזה מילת שבת. בראשית היא מורה על שבת הראשונה שנקראת ראשית.
ראש שבת.
אז אפשר לומר ששבת גנוזה במילה בראשית, למשל בברית אש, או בירא, מי שיש לו יראה של השבת. אז אתם רואים שהצירוף בראשית כולל בתוכו את האלמנט העיקרי הנקרא שבת. שבת זה נשמה. יומא דנשמתא, ולא יומא דגופה. זאת אומרת שהצירוף הזה כולל את העיקר. ולא זו בלבד, אלא שהמילה ראשית היא בעצם השבת הראשונה. דהיינו המלכות שהיא ספירה ראשונה ממטה למעלה. כשאנחנו מסתכלים על הספירות מהבחינה שלנו כבני אדם, ממטה למעלה, הספירה הראשונה היא מלכות, וזו השבת הראשונה. למה? דהה שבע שבתות אינון. יש שבע שבתות, שהן בעצם שבע ספירות תחתונות. כל אחת נקראת שבת. זין תחתונות זה כמו שבע שבתות. כלומר, בכל ספירה יש את המלכות שלה. פה יש מלכות של חסד, פה יש מלכות דגבורה, מלכות דתפארת, מלכות דנצח, מלכות דהוד, מלכות דיסוד ומלכות כללית. יש לי בעצם כאן שבע מלכויות, וכולן נקראות שבתות. כלומר, כל ספירה חייבת להגיע אל השבת שלה, כדי להתממש. הגילוי הוא בשבת. אם לא הגעת לנקבה שלך, בכל קומה שאתה נמצא בה, אתה לא יכול להתגלות. חסר לך בעצם מנגנון נוקבי מצד האישה, מצד הנקבה, שלא מאפשר לך לגלות את האור. לפי שכל אחת כלולה משבע. והיינו לכל חד אית לשית ימי המעשה. לא זו בלבד, אלא שכל שבת היא כוללת את כל השישה ימים. הרי אפשר לומר שהשישה ימים הם רק זרועות שיוצאים מהשבת. כלומר, היום היחיד הוא השבת. וכל הימים זה רק גילויים שונים, אופציות שונות. זוויות שונות של ראייה של אותה שבת. אפשר להסתכל על השבת בעצם משישה כיוונים. ממעלה, ממטה, דרום, צפון, מזרח ומערב. והיא המרכז שאינו זז. היא הנצח. כשאנחנו מנענעים את הלולב לשישה כיוונים, יש בעצם כיוון שביעי, אבל זה כיוון שהוא אמצע, אנחנו מביאים הכל אליו.
יש
כשאנחנו מדברים על השבע המלכויות, זה שש שנמצאות כל אחד בספירה בפני עצמה, אבל השביעית זה המלכות בפני עצמה, זה לא המלכות שבמלכות.
היא המלכות של, של אותה ספירה, אבל היא מגלה את לא, כל המנגנון של הספירה.
אבל האחרונה, השביעית.
השביעית, היא כוללת את הכל.
זה המלכות בפני עצמה, זה לא המלכות שבמלכות. כי השאר כן. זה מלכות די בחסד.
אבל גם שבגבורה, כאן, גם זאת, היא מלכות כללית, אבל יש לה גם היא מלכות של מלכות.
כן, אבל אם אנחנו מדברים על מלכות ומלכות די מלכות, זה כבר שמונה, זה כבר לא שבע.
נכון, אבל המלכות של המלכות כולה מלכות גם.
אז אנחנו...
זה רק עוד יותר ליטוש. גילוי התיקון הכללי, הגדול, זה לא רק להגיע למלכות, אלא להגיע למלכות של המלכות.
כן, אבל כן, כשאנחנו עושים את ההשוואה הזאת של השישה ימי שבוע
כן.
לעומת שבת, אז זה כאילו, כל השישה זה כביכול המלכות של כל חסד,
כן.
והשבת בפני עצמו זה המלכות.
לא
זה
של לא... כל חסד, של כל ספירה.
של כל ספירה, סליחה, והשבת בפני עצמו זה המלכות.
נכון. ולכל אחת יש לה ששת ימי המעשה. רוצה לומר שכל ספירה כלולה מבב קצוות שלה, שהם חסד גבורה תפארת, נצח חוד יסוד. ויחד עם המלכות שלה, הרי שבע בחינות. הוא מפרש ואומר, וכל יום הדקודשה בריחו הוא אלף שנים. כל יום של הקדוש ברוך הוא. כן? עוד השבוע התווכחתי עם מישהו שזרק לי עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. אמרתי לו, יש לך פסוק שאומר את זה? אין שום פסוק בתורה שאומר שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים. אמרתי לו, אתה יודע לקרוא בעברית? אתה מבין עברית? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, כתוב, כי ששת ימים עשה, לא כי בששת ימים עשה. הוא לא לקח לו שישה ימים כדי לבוא העולם. הוא ברא שש מדרגות. אתה מבין את ההבדל? אז מה זה הוא ברא שש מדרגות? זה אומר שבעצם כל יום, כל מדרגה כזאת, מבחינתנו, אנו, בתרגום למימד של זמן אנושי, זה אלף שנים. מה שקרה בעצם ביום הראשון של הבריאה, יתממש במשך אלף שנים בעולם שלי. מה שקרה ביום השישי של הבריאה, זה מה שאנחנו עכשיו חיים באלף השישי של הבריאה. מתי נברא אדם הראשון? ביום השישי. מתי ייברא מי שנקרא אדם בעולם והתגלה? באלף השישי. וישראל קרואים אדם. כלומר, באלף הזה עם ישראל צריך להתגלות בהיסטוריה.
עם ישראל או משיח?
עם ישראל. משיח זה רק אנטנה. בסדר? תפסיקו לחלום על, 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 על בן אדם שיבוא לעשות את העבודה במקומנו. אנחנו, כל המכשיר זה אנחנו. הוא רק הקולט האחרון. אנטנה לבד לא עושה כלום. ראיתי בן אדם הולך עם אנטנות ורוצה לקבל שידורים.
כיפוד.
כן? אמיתי. היה אחד בצרפת במקום שהיינו גרים, בניס, היה כל הזמן הולך עם אנטנה. ככה, כמו חולה רוח, כן? זה פשוט מאוד לבקש משיח ולא להיות בכלל שום דבר. אתה לא יכול לבקש משיח אם אתה לא עם. אין מלך בלי עם, ואין עם בלי ארץ. אז מה אתה מבקש משיח לא יודע איפה בעולם? על מי אתה צוחק? גילוי של האדם, של אדם, אתם קרואים אדם, כלומר עם ישראל בארצו בעצמאות.
מה התגלה עד ה-1960?
כל המנגנונים החיצוניים לאדם, הכל חיצוני לאדם, האדם באחרון, כמו שעם ישראל הופיע האחרון בהיסטוריה, בין העמים. אין עם שנברא אחרי עם ישראל, כל העמים קדמו לנו. עשי חשבון, אנחנו ב-5,779, כלומר 779 שנה. כלומר חסר לנו
פחות...
כל השאר, כל הבניין של כל האלמנטים.
אבל האדם היה קיים.
לא. זה ישראל, אני מדבר על הופעתו של ישראל. אדם זה לא אומות העולם. אין אומות העולם נקראות אדם. אתם קרואים אדם, זה החידוש. ולא רק שאתם קרואים אדם, אלא שבאותו יום שישי של הבריאה, הוא קם על רגליו. הוא לא סתם היה. הוא קם על רגליו, והוא קרא שמות. זאת אומרת שעם ישראל צריך לקום על רגליו. זה יום העצמאות. במספרים, זה לא סתם. אני עשיתי לכם כבר ביום העצמאות. מתי אדם קם על רגליו מבחינה מספרית? זה יצא תשח.
בעולם אנחנו קוראים אדם, אבל בשמיים אנחנו קוראים ומתחיים חיה.
לא.
אין חיה עומד לא. אלא אל ברקיה, לא. אלא
לא, לא. ישראל. פה זה אתם, אתם. שם זה חיה אחת.
אבל אם אנחנו עכשיו מדברים על זה שאדם בהשוואה לעם, עם זה אחת.
נכון.
זה לא אנחנו.
אבל אתם קרואים אדם. אתם כמכלול וכפרטים. החיה זה מדרגה עליונה מאוד. זה הנשמה הפנימית ביותר של אותו אדם. כלומר, נשמת האומה שנמצאת גבוה כן. גבוה ברדלה. לא ההופעה, אלא השורש לפני ההופעה.
האדם זה ההופעה כן. והפנימיות זה החיה.
נכון. ועוד יותר גבוה, היחידה הזאת. כן, חיה אחת. לכן, 1,000 שנים, כל יום של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנים. אז מה נשאר לנו לראות? פשוט לפתוח גמרא, ולראות מה קרה בשעות של היום השישי.
ברבע האחרון שלו אנחנו.
כלומר, אנחנו נמצאים בשעות האלה. כל שעה זה 42 שנים וחמישה חודשים. כלומר, שעה ראשונה באותו יום שישי, בבוקר, כי האדם נברא ביום ולא בלילה. כלומר, ההיסטוריה האמיתית שלנו מתחילה ב-5,500. אתם מבינים, נכון? כי מ-5,000 עד 6,000 זה היום השישי, נכון? אבל כיוון שהאדם הראשון לא נולד בלילה, אז אני חייב להיות כבר בחצי. כלומר, ההיסטוריה האמיתית שלנו, מתי היא מתחילה ממש להתממש? היום אנחנו ב-5,779, נכון? אז זה רק 279 שנים. שם התחלנו באמת להופיע. ובתוך זה עכשיו, תחלק את זה ל-42.5, ואז אתה תראה כל שנה כמה זמן זה לוקח. ואתה תראה מה קורה.
זאת אומרת שאנחנו כעם ישראל, מנגנון, מכלול, פרטים בתוך הזה, התחלנו להופיע רק לפני 279 שנה?
כן, זה נקרא אדם. זה הופעתו של אדם הראשון.
זאת אומרת שעד עכשיו כל מה שהלך בהיסטוריה מבחינת עם ישראל,
רק הכשיר את השטח.
הכשרה נכון. והכנה
נכון.
לתפקיד האמיתי שנמצא ב-279 שנים האחרונות.
בדיוק. אז עכשיו כבר התקדמנו פה, כן? אנחנו
כן.
התקדמנו פה. אנחנו כבר עומדים על רגלנו. זה משהו גדול מאוד לעמוד על רגליו. זה לא בשעה הראשונה הוא צבר אפרו. כלומר, היינו אפר. ממש אפר, יצאנו מהתנורים.
אז מה ההבדל של נולדנו במצחיים? יצאנו במצחיים, זה עובר כאילו?
כן, כתוב. עובר, אפילו לא עובר של אדם, עובר שיצא ממעד בהמה, שאין לו אפילו קול. אנחנו מדברים, רוצים לדבר, אנחנו לא מדברים ביציאת מצרים. תנופה, תנו פה, אומר הזוהר הקדוש, אין לנו פה. אנחנו כמו... רק תבינו מאיפה יצאנו. לא מהמעיים של אישה. מצרים זה לא אישה, מצרים זה בהמה. יצאנו מבהמה. כדי להפוך להיות אדם, יש אבולוציה.
זאת אומרת שעוד אותו אנחנו ניצבנו בחירה של עץ הדת ועץ החיים והעם הזה.
אתה מבין יפה. זאת אומרת שאנחנו ממש 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 בפינישים.
וכמכלול אנחנו נצטרך לא לעשות אותו דבר ממה שעשינו קודם.
לא את הטעות.
ולא לטעום ולחכות.
מה זה לא לטעום ולחכות? לא להתפעל ממה שיש בחוץ.
איך אני יכול...
זה בדיוק העניין של עץ הדעת. מה זה עץ הדעת? זה לאכול פרי חיצוני במקום לאכול פרי פנימי. זהו.
אבל בשורש זה מה ש...
זה לפתח יהדות בחול. זה לא ללמוד קבלה, זה אותו דבר. מי שלא אוכל את הפרי הפנימי היום, הוא חוזר ומשחזר את החטא חס ושלום.
עכשיו זה התהליך של התיקון הזה.
בוודאי, בוודאי. זה התחיל בעוצמות, כלומר מי שנתן את הפוש, זה האריזל וכל המקובלים שהבינו את כל התהליך הזה. אבל אם האריזל היה בימינו, היה חוגג. כן? הצלחנו. עוד לא סיימנו, אבל התקדמנו מאוד. בתוך עומק התהליך הזה. צריך להודות לקדוש ברוך הוא כל שנייה. איפה אנחנו היום ביחס לאיפה שהיינו רק לפני 80 שנה, שם ירחם. בגלל זה הכאב הזה שאנשים לא מבינים את זה. הדאוד הכתיב זה שכתוב כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. דוד המלך הוא זה שנותן לנו את הסוד הזה בתהילים. כלומר, יש לך אפשרות לעשות חשבון פשוט. קח את היום השישי ותתרגם אותו לאלף שנה. מ-5,000 עד 6,000. תמצא את כל הסודות של ההיסטוריה שלך. לכן ששת ימי המעשה הם כנגד 6,000 שנה שהעולם מתקיים. כמאמר חז"ל במסכת סנהדרין, דף צדיק זין, סוף עמוד א'. לכו לראות שם. מה קרה ביום השישי לבריאה? שעה ראשונה, שעה שנייה, שעה שלישית.
באיזה ספר?
כתוב, סנהדרין. דף צדיק זין, סוף עמוד א'. חשבון מאוד פשוט. מפחיד. מה, הקדוש ברוך הוא תכנן את יום העצמאות בשנת תש"ח? כן. תתפלא. ואמר, ושבת בראשית, דהיינו שבת הראשונה שהיא ספירת המלכות, שכל הנהגת העולם, עולם העשייה היא על ידה, לכן שיט יום מדילה. 6 ימים שלה, שהם הוו קצוות שלה, של המלכות, של השבת, שהם סוד 6,000 שנה שהעולם מתקיים, כי בסופו של דבר זה גילוי כל העולם שלנו. זה כמו מלכות אחת גדולה. כל מה שמתגלה בעולמנו זה רק מלכות, נכון? עכשיו, כשאני מדבר, זה המלכות. הלוח הזה, הוא מגלה דברים, הוא מלכות. עצם זה שאני רואה את החבר שלי, זה מלכות. זה לא רק רוחות, רעיונות. כל דבר מוחשי, ממשי, זה בגדר מלכות. לכן, זה עולם העשייה, זה התיקון האמיתי. אינון הם 2,000 תוהו. אז חז"ל חילקו את זה ב-2,000 תוהו, 2,000... תורה 2,000 ימות המשיח. אתם זוכרים? בשיעור של שבת שעברה פיתחנו את המהלך של הדורות שהם כנגד חסד וגבורה. זה 1,000 הראשון היה בחסד, לכן היו מאריכים בו שנים בשלום. תיקח את מי שחי באלף הראשון של ההיסטוריה מבריאת העולם. אנשים היו חיים בשקט, למה? השפעה, יש זמן, חסד. מתים ב-970 ועוד, אם לא היה חטא בכלל.
וזה טוב.
כן. אבל זה היה ספירת החסד. כלומר, חסד וגבורה, שתי הספירות הראשונות, היו בעולם הטוב. איך יכול להיות שחסד זה טוב?
ואנשים חיו שנים.
כן, אז מה?
לא, זה לא חסד, זה חסד גבורה בתור, אתה אומר.
יפה. מה זה אומר? שאין עדיין השלמה, לא יודעים בדיוק לאן הולכים. חיים. אתה הולך עכשיו לאיזה כפר באפריקה שם, אתה רואה איזה זקנה בת 300. כולה מקובצת ככה. היא יושבת ועושה כל החיים שלה אותו דבר עם איזה משהו. חיים. כתבה ספר, הביאה משהו, לא יודע מה, כלום, חיים. אנשים, אתה רואה אנשים עם זקנים כאלה, שלשום הייתי באיזה סטודיו של צילום, הלך לצלם שם אנשים בהודו, זקנים עד לפה, אתה רואה אותם עיניים כאלה, נו, בסדר, אז מה? חיים. מה עשית? מה הבאת?
תאו זה עד נוח?
כן. עד אברהם. אברהם מתחיל 2,000 שנות תורה. עד אברהם. איזה שנה? 1948. עוד פעם. הקדוש ברוך הוא צוחק עלינו, אה? נמאס מהציונים האלה. האלף השני היה בגבורה, לכן בו היה המבול. זה הגבורות. היה יכול להיות תורה. ודור הפלגה, אותו דבר, אותו דור, אותו אלף שנים. וגופרית, אש, על סדום, אותו דבר, אותו אלף. והיו בבחינת תוהו, לפי שעדיין לא ניתנה תורה, שהיא קיום העולם, כשאין גילוי של התוכן. כלפי חוץ, אין כלום, זה כאילו לא, זה סתם, סתם, עולם בהמתנה, כלום. 2,000 תורה, חסד גבורה, עברו, מה נשאר? תפארת ונצח. כלומר, התורה שייכת לספירת התפארת והנצח, זה מובן, לא? התורה היא איזון. היא מרפא את כל מי שלומד אותה, את מי שחי אותה, והיא נצחית.
אבל, סליחה, בכל מקרה לא היה אפשריות לקבל את התורה בתקופה
היה,
הזאת?
היה,
בפוטנציאל, אבל לא,
לא
היה
לא,
עם.
לא, 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 היה, היה. דור המבול יכול היה להתגלות כעם
ישראל.
ישראל. בוודאי. הרי עם ישראל... זה לא איזה קופסה, זה זהות. הזהות הזאת יכולה הייתה להתממש. אברהם חי באותו דור? אם הדברים היו מתלבשים בו ומתגלים, למה לא? אלא שמרדו בו, נמרוד. לא רצו להיכנס לעם ישראל כביכול. לא רצו להיות אני, הנושא של החיה הזאת העומד באמצע הרקיע. אתם מבינים את מה שאני אומר? אתם חושבים שהיהדות זה סתם אנשים שנולדים מבטן. אבל זה פוטנציאל. אם אני רציתי לחיות את הפוטנציאל הזה, הוא היה עובר דרכי.
אז יש בעיה של המנהיגות פה.
זה לא בעיה של המנהיגות, זה בעיה של איפה אני נמצא. יכול להיות גם של מנהיגות, אבל איפה, מי מגלה את הדבר הזה? למה זה לא יכול היה להתגלות? יפה מאוד, ארץ ישראל. בכלל לא הבינו את העניין הזה. הרי כמה זמן לוקח לאברהם לממש את הלך לך?
75.
זה מה שאתם חושבים בפשט.
בצ'קצ'ק.
כן? עד היום. עד לפני 70 שנה זה לקח זמן.
אז למעשה נמרוד, הוא מרד בקטע האחרון, בהסחל...
לא רק מרד, נמרוד זה בעתיד. אנחנו כל הזמן נמרוד.
ונמרוד.
תמיד אנחנו נפגש עם המרידה הזאת.
היא לא עוזבת אותנו.
זה לא כוח ההתנגדות שלנו?
בוודאי, זה כוח, זה הכל טוב. אני צריך לדעת מה אני עושה עם זה. אם יש לי כוח שבא ומתנגד למהלך שלי, אם אני לא דוחה אותו ומתגבר עליו, אז זה בכלל לא טוב. בטח שיש לי כוחות מתנגנים בתוך הגוף. גם לי יש נמרוד קטן בתוך יואל. שמתנגד לכל המהלך של אברהם שבתוך יואל.
מצד שני, תמיד אמרנו שבלי ניגוד אנחנו לא יכולים להגיע לאור.
יפה, אז אמרתי, זה טוב, אבל בתנאי שאתה פועל.
ניגוד ומסך, אנחנו צריכים ניגוד ומסך, אם לא נגיע לשום מקום.
נכון. אז האלף השלישי ניתנה תורה. בתפארת, באלף הרביעי, שבנצח נבנו 2 בתי מקדש. שבהם הייתה עבודת הקורבנות. זה עבודת הנצח. כלומר, זה 2,000 תורה, זה מתחיל לתקן את העולם. והנצח זו ירושלים, אתם זוכרים, נכון? בגמרא. בית המקדש, קורבנות, באים על פי התורה.